אז עמוד 3 למעלה, זה אל המידות, הקדמה למידות הראייה, שנקראת אל המידות, שיש בה שני סעיפים, סעיף ב'. כל מידה טובה, יש לה חסרונות הבאים עמה. קשור למה שלמדנו על חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, התערבבו הטוב והרע, נהיו כמו תרכובת, כל דבר יש בו תערובת של טוב ורע, אז גם כל מידה טובה, יש לה חסרונות הבאים עמה. כלומר, יש לה תופעות לוואי שליליות, כמו תרופה, שבעיקרון היא מרפאת, אבל יש לה תופעות לוואי שליליות. אז אם כך, זה מגדיר את העבודה. אחרי שאנחנו יודעים את זה, אז אם כך, וזוהי העבודה השלמה, נקודותיים, להוציא לאור עולם את המידות הטובות, כשהן מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהן. אז זה סוג של כותרת שקצת יותר מתבררת, ראינו את הדברים של הרמח"ל. קודם כל, אחת ההשלכות הכי חשובות של זה, שחשבון נפש ותשובה עושים לא רק על עבירות, אלא גם על מצוות. זאת אומרת, זה לא שיש חלוקה בסיסית של מעשים שהם בסדר ומעשים שהם לא בסדר, וחשבון נפש זה לחשוב מה לא בסדר, ושזה לא יהיה, ולא לעשות דברים שהם לא בסדר. אלא חשבון נפש עושים גם על הבסדר, שהוא יהיה מדויק, ולא רק בסדר. גם מבחינה מעשית, יכול להיות שיתערבבו דברים לא טובים בדבר הטוב. אמרנו, כמו מי שקם מוקדם בבוקר לתפילה ומאיר את כולם בדרך, וגם מבחינה רוחנית. דברים באים בצורה מעורבבת. מנהיגות עם שתלטנות, תוכחה עם זלזול או שנאה. והרב כותב על זה יותר בהרחבה במוסר אביך במקור 3. אז בואו נראה. אומר הרב, ולפי מה שאתם אומרות, התחלנו את זה בשבוע שעבר, רק לא סיימנו. אומר הרב, ברור מידות הנפש, יש בו שני עניינים. האחד, אם אני זוכר, סיימנו את האחד, והגענו לשני. נכון? דיברנו על חמישה דברים שיש באחד, חמישה שלבים. כן. טוב. האחד, שהוא מורכב מכמה שלבים, חמישה נדמה לי. עצם ידיעתו, להבחין בהן, במידות, בין טוב לרע. זה דבר ראשון. להבין שלפעמים זה טוב, לפעמים זה רע. מה טוב, מה רע. דבר שני, לחלקן על משמרותן. זה גם התפקיד, משמרת זה גם הייעוד, כלומר לשים אותו על משמרתו, הכוונה בתפקיד שלו, וגם מבחינת זמן. כמו משמרות ביממה, כל אחד והמשמרת שלו. אז מתי המשמרת של המידה הזאת, מתי היא צריכה להיות נוכחת ובולטת ולהנהיג את החיים? שלב הבא, לישבן בנפש. ישיבה זה קביעות. שהמידה הזאת תשב בנפש בקביעות, שלא תהיה. אחת הבעיות שלנו עם עולם המידות, שאנחנו מלאים מידות טובות, שאנחנו נוגעים בהם מדי פעם. כלומר, מדי פעם אנחנו נוגעים בעדינות שלנו, בצניעות שלנו, לדיבות שלנו, ואנחנו בטוחים שאנחנו כאלה, כי הנה נגענו בזה, ממש הרגשנו את זה עמוק, אבל זה היה נגיעות, זה לא ממש קנינו את זה. קנינו זה נקרא לישבן בנפש, שנמצאת בקביעות. והשלב הבא, הוא להלבישן עליו. המידות נקראות לבושים, כמו שכתוב בקניין תורה, ומלבשתו ענווה ויראה, כי באמת הם כמו לבושים. צריך לדעת לפשוט, צריך לדעת ללבוש, מתי זה, יש לבושים שמתאימים לכל סיטואציה, נכון, יש בגדי עבודה, יש בגדי שבת, יש בגדים לשינה, יש בגדים לטיול. אז לדעת גם ללבוש את המידה הנכונה בהקשר הנכון, וגם, שזה נראה לי על גבי הישבן בנפש, לבוש טוב הוא לא רחב מדי ולא חונק מדי. הוא לא מפריע לתנועה הטבעית. אז גם המידות, כשהן יושבות מדויק בנפש, הן לא מפריעות לתנועה הטבעית. כל עוד, כדי לחיות המידה הזאת נכון, צריך לעשות איזה קווץ', איזה כזה רגע. אז הרגע הזה, זה אומר שזה עדיין לא טבעי. אז הם עדיין לא לבושות. עדיין לא לובש אותם בנוח. והמדרגה הבאה, הכי שלמה בעניין הזה, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. כמו שאמרנו, לכן זה נקרא בעל מידות, בעלים על המידות, שהוא משתמש בהם כמה שהוא רוצה, בהקשר שהוא רוצה. אדם שהוא בעלים על מידת הכעס, אז הוא כועס רק כשהוא מחליט לכעוס, הוא מפסיק לכעוס ברגע שהוא מחליט להפסיק לכעוס. ואם הוא לא שם, הוא לא בעלים על מידת הכעס, אז היא בעלים עליו. אז הוא לא אדם חופשי. ואדם שלא חופשי, לא יכול לקבל עול תורה ומצוות. למה עם ישראל לא קיבל תורה במצרים? כן, הוא עבדים. אי אפשר להיות עבדים להשם ולעוד משהו. נכון, רש"י בתחילת פרשת משפטים, אוזן ששמע על הר סיני, עבדי הם, כלי בני ישראל עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, והלך בכאן האדון לעצמו, תרצה. כדי להיות עבדי השם, צריך קודם כל לא להיות עבד של אף אחד אחר. כי אי אפשר להיות באמת משרתם של שני אדונים. אז מישהו עבד של הרגלים, כמו שלמדנו בפעם הקודמת, זוכרות? עמוד 2 למטה. כלל ההוא, ששינוי הרגל קשה. אז מישהו עבד להרגלים, או למידות לא טובות, אז הוא לא יכול להיות עבד השם. כוזרי, מאמר ג', מי שלמדה, החסיד הוא המושל. חסיד זה אדם שיודע לשלוט במדינה שהוא. בקהילה שהוא, קהילת יעקב. טוב, כל זה האחד. עכשיו, השני, הפרדת המידות ומסירתן. נדמה לי שעד לפה גם. שמה זה אומר? אומר רב, ביאור הדבר, ההשקפה השטחית על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה, והמביאה לשלמות, ההתחלה הזאת. למה? במשיכת יופיין, בהדרן. כלומר, במידות טובות יש הרמוניה ויש להם הדר, הקרנה כלפי חוץ. אז הן מושכות, אז גם המבט הראשוני עליהם הוא נחמד. נכון, כולנו נמשכים לבני אדם שרואים שיש להם מידות טובות, שזה מקרין מהם. כאילו רק רואים אותם, וואי, איזה נעימה היא, כאילו איזה התנהלות, איזה ענווה. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. מצר זה גבול, אז מצרנים זה שכנים בשני עברי הגבול. שבהלכה, דין לדבר מצר, מישהו השכן, יש זוויות מצרניות בגיאומטריה, שכנות. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. שכנות זה מורכב. למשל, אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב לצדיק וטוב לשכנו. מה קורה כשצדיק שכן של רשע? אוי או טוב? מה התשובה לכל השאלות? תלוי. זה כלל, תלמדו. התשובה לכל השאלות היא תלוי. רק השאלה כל פעם תלוי במה. טוב, יש מידות שהן מצרניות מטבען. וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה שלא באופן ברור, כלומר שלא באופן ברור, הכוונה בלי עבודת ברירה, כמו מלאכת בורר ושבת, להוציא אוכל מתוך הפסולת, אז מה יקרה? תימשך ממילא אחריה הסמוכה לה, השכנה שלה, אף על פי שאינה עגונה ואינה דרושה לחפצו. כמו נושא הסמוי. אם המידה, כל עוד המידה מעורבבת, אז כשמטפחים את המידה, מטפחים גם את החסרונות שלה. כמו גשם, יורד גשם, הוא משקה את הזרעים שהיו באדמה, ויחד עם הזרעים צומחים גם עשבים שוטים. כי הגשם משקה כל מה שיש. אז ככה גם בנפש. משקיעים באיזשהו כוח, באיזושהי אנרגיה בנפש, ואז יחד איתה צומחות השכנות שלה הבעייתיות. נגיד, רוצים לחזק את השמחה, ויחד איתם מתחזק את קלות ראש. או רוצים לחזק את כובד הראש, את האחריות, ומתגנבת לשם עצבות. למה? כי לא היינו מספיק מדויקים במה אנחנו רוצים לבנות. עשינו את זה באופן לא ברור. וצריך האדם להעמיק, לדעת, להפריד. איך? בכוח החוכמה והבינה, שעולות למעלה מטבען של המידות. זאת אומרת, כיוון שהמידות הן הבעיה, אז הן לא תהיינה הפתרון. הפתרון יבוא מרובד אחר, שיכול להסתכל על המידות בצורה אחרת ולדייק אותן. וזה החוכמה והבינה, שעולות למעלה מטבען של המידות, ומכניסות את המידות בחדריהן. חדר זה מיקום פרטני בתוך הבית. כלומר, יש לי בית, כולו שלי, נקרא על שמי, חלק מהזהות שלי, ובתוך הבית יש חדרים שונים, לתפקודים שונים. יש חדר שבו אוכלים, יש חדר שבו ישנים, יש חדר שבו מתרחצים, ורצו שזה לא יהיה אותו חדר. לכל חדר יש את התפקיד שלו. אז ככה בעבודת המידות, אז מתוך חוכמה יודעים לדעת למקם כל כוח בנפש, באיזה הקשרים ומול מי ראוי שהוא יהיה נוכח. כן, זה לא דווקא לימוד של ספרים. זה לדעת להסתכל, להזמין את המידות שלי לשיחה ולהתבונן, לבדוק אותם מבחינה שכלית. זה עושה לי טוב, זה עושה לסביבה שלי טוב, באיזה הקשר. למה לפעמים המידה הזאת טובה לי ולפעמים לא? כלומר, לדעת, נגיד, לא, אם יש מידה שמבחינתנו זה תקלה. אז לשאול את עצמנו מה טוב במידה הזאת, מתי היא טובה, איך היא טובה. ולהפך, גם המידות הטובות. ומציירות אותן כראוי, כלומר מעצבות, יוצרות את הציור שלהם, את הקווי מתאר המדויקים, ומפרידות, הראוי להפריד. כל מידה, ממידה שהיא מצרנית בטבעה, כלומר שכנה שלה, לקחת כל מידה בפני עצמה, שלא תעלה ערבונה אימה. ערבונה זה, בגמרא מוזכר, יש מקום שיש בו דגים טהורים, אבל יש לידם בטבע דגים טמאים שמאוד דומים להם, אז אסור להרים כזה מחמורת בבת אחת ולשים במחבת. חייבים להפריד ביניהם. וזהו כעין הנסירה שזכר האריז"ל. על פי המדרש המפורסם על אדם וחווה. טוב. חלק מעבודה על מידה זה הדיוק שלה, למה היא דומה, מה עלול להיראות דומה לה והוא לא כמוה. זה גם וגם, בכל מקרה, עוד לפני שחשבנו על זה, עבדנו על המידות. כי זה לא צריך עכשיו להפסיק את העבודה הספונטנית ואת ההתבררות. אבל חשוב לדייק אותה, בעיניים של שכל. עניין המצרים שבין המידות וטשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. פעמים המידה סמוכה לחברתה, זה שציוריהם השטחיים שווים הם. למשל, נורא קל, אם חושבים על המושג עדינות וחושבים על המושג חולשה, קל להתבלבל. הרבה פעמים עדינות מצטיירת בתור סוג של חולשה. וזה לא נכון, זאת לא האמת. אבל זה ככה בציור השטחי, זה נורא דומה עד שזה מתערבב. יש בנות שבגלל שהן חזקות, אישיות ועוצמתיות, הן מפחדות שלא שמים לב לעדינות שלהן, היא כאילו נבלעת בעוצמה. בכל מידה, אי אפשר שיקנה האדם אותה, וכמו שאמרנו, זה האתגר, לקנות את המידות, שהן יהיו שלי, בבעלותי, קבוע. אי אפשר שיקנה האדם אותה, כי אם כשיציירנה ציור חזק. כלומר, זה צריך לשבת בנפש, בעולם הדימויים שלנו, בעולם התחושות שלנו, בצורה מאוד עוצמתית. אחרת מאוד קשה לקנות המידה. אם הציור שלה הוא לא עוצמתי. וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, אז מה יקרה? יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות. צריך שיהיה ויסות, כמו מזגן, או שיש בו תרמוסטט. כלומר שברגע שהוא מגיע למעלה מסוימת, שכוון, שתכנתו אותה, אז הוא כווה, כדי שהמזג אוויר יישאר במעלה הזאת. אבל אם אין תרמוסטט, אז הוא יתפוצץ, או לא יודע מה, יותר מדי חם או יותר מדי קר. אותו דבר גם צריך להיות בנפש, כמו בגוף, נגיד. הלבלב מפריש אינסולין, שהוא מבסס את רמת הסוכר בדם. אז אנשים שמתמודדים עם סוכרת, סוכרת נעורים במיוחד, שהלבלב בכלל לא מפריש אינסולין, אז יש להם נטייה להיות עם עודף סוכר או פחות מדי סוכר, או היפרגליקמיה או היפוגליקמיה, שזה עלול להביא למחלות מסוג אחד, וזה עלול להביא פשוט להתעלף אם אין מספיק סוכר בגוף, וזה יכול להיות כמה פעמים ביום מפה לפה, אם לא לוקחים אינסולין או לא מזריקים נכון. אותו דבר, נגיד, יש אימהות שמפנקות את הילדים יותר מדי, ואז הן אומרות שילדים מפונקים, ואז הן צועקות עליהם יותר מדי, ואז הן אומרות שילדים נורא פגועים, ואז הן עוד מפנקות אותם יותר מדי בתור פיצוי, וכו' וכו'. כלומר, כשזה לא מדויק, אז זה נוטה לשתי הקיצוניות. כן, איך את נראית עם המידה הזאת? אז אם לא, אז אם הציור הזה הוא לא בבירור גמור, יצא, מה שיצא זה יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות. מה דומות לה? מציורי נשטחים רק לפומריאתה. לפומריאתה זה בריצה. כשלא בריצה קשה להתבונן. וצריך לזה חקירה פרטית, כלומר פרטנית, על כל המידות וענייניהן, איך הן מתמצרות אלו באלו, כלומר מה המנגנון שקוראים להתמצרות, ועל ידי מה הן מתמצרות. כלומר, מה המניע, מה גורם לזה ולשם מה. כדי לדעת אפשרות הפרדתן. למשל, אם משהו נדבק למשהו, אז צריך לדעת איזה סוג של דבק זה, כדי לדעת איך לנטרל אותו. איזה חומר יכול למוסס את הדבק הזה. או אני יודע מה, לא עלינו, אם יש רעל או אלרגיה למשהו. אז צריך לדעת מה בדיוק, לא יודע, הקיש איזה בעל חיים מישהו. אז בית חולים ישר ישאלו, רגע, מה בדיוק הקיש אותו? איזה סוג של הקרב? אתם יודעים, כאילו, כדי לדעת איזה רעל נוגד. אז ככה, צריך לדעת מה גורם לבלבול הזה במידות, כדי לדעת איך לנטרל אותו. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם. מה, זה לא איזה משהו סטנדרטי? שיש נפשות שסדרי המצרים במידותיהם מחולפים מנפשות אחרות. למשל, לפעמים יש חסד, נטייה לחסד, שקשורה לעודף הערכה עצמית. מישהו חושב שהוא שווה יותר ממה שהוא, שהוא מסוגל יותר ממה שהוא, והוא ישר מתחיל לתת ולחלק ולהסביר שהוא באמת עוד לא שם. ולפעמים יש חסד שנובע מחוסר הערכה עצמית. איזו תחושת מסכנות, אני כשלעצמי לא שווה הרבה, לפחות אני אעזור לאחרים. אז זה שתי סוגים של חסד שהם לא מדויקים, והם נובעים מסיבות הפוכות. וזה ראוי להימצא, החילוף הזה. מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים באיש מבמשנהו. גם המניע לקיים, לעשות את הדבר, וגם הצורה שבה הוא מתגלה. למשל, כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, בנקיות, על גאווה. יש אנשים שהגאווה גורמת להתנהג בצורה מאוד עוצמתית, מאוד כאילו מכובדת או מרשימה, כי חושבים שככה ראוי להם. ויש אנשים שהגאווה גורמת להם להתנהג מאוד בענווה. הם מתנהגים נורא בענווה. הכל הם עשו אחרונים, תמיד יוותרו. למה? כי מרגישים, אני כל כך מעל כולם פה, פשוט קטן עליי, ישב לריב על, כאילו, על כבוד וזה. פשוט אני, כאילו, הכי מתאים שאני אוותר להם, כי פשוט לא, לא לרמה שלי. אז הוא נראה נורא עדין, נורא מוותר, וזה נובע מגאווה. תוכחה. אפשר להוכיח מתוך אהבה, כי פשוט רוצים לעזור לבן אדם, שיעשה את זה נכון, ושלא יעשה את זה לא נכון. אפשר להוכיח מתוך שנאה. אפשר להוכיח מתוך קנאה נסתרת. ומכל מקום, עכשיו אחרי שהרב אמר שזה יכול להיות שונה מאדם לאדם, אבל כאילו כידוע, היום יורצייט של רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר, והוא אמר, אחד הכללים שהוא לימד את תלמידיו בבית המוסר שהוא פתח, הוא אמר, אין כללים בעבודת השם, וגם זה לא כלל. כלומר, מצד אחד אין כללים, כי זה כל כך משתנה בסיטואציות לפי בן אדם, שאי אפשר לתת כלל אצבע ולהגיד ככה. מצד שני, ברור שיש כללים. אז גם זה שאין כללים זה גם לא כלל, אבל גם לא צריך להצמד לזה. אז זה ממש מה שהרב כותב כאן. שאחרי שהרב אומר למה זה שונה, יכול להיות שונה מאדם לאדם, הרב אומר, מכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים, אבל לפחות באופן כללי, באופן שיהיה יותר קל לכל אחד, לברר דרכי המצרים ולדון מתוך זה על הפרט ללכת בדרך טובים. נכון. לומדים? לאט לאט. מנסים לברר, מנסים להקשיב, להבין מה יש פה, למה זה קשור אצלי. יחד עם מה זה בא. בסדר, ברור. אז לאט לאט זה נהיה יותר ויותר מדויק. באופן טבעי, נגיד, ילד, תינוק קטן, הוא מלא ביטחון לעצמי. הוא בטוח שכל העולם לא נברא אלא בשבילו. כי ככה העולם מתנהג. אחרי זה כשהוא מבין כמה הוא קטן לעומת האחרים, אז הוא להפך, הוא מגיע לחוסר עצמי, לחוסר ביטחון עצמי קיצוני. עכשיו, לאט לאט הוא לומד מה החוזקות שלו, מה החולשות שלו, מה הוא מסוגל. אחרי גם ילדים כל כך רבים על כבוד ועל תפקידים, כדי להוכיח שהם מסוגלים. ואחרי זה לאט לאט יותר גדלים ולומדים להעריך את עצמי, לומדים להבחין, נגיד, לדייק, שנורא חשוב מה אחרים חושבים עליי, שאסור לי להשתעבד למה שאחרים חושבים עליי. גם וגם. נגיד, לכבד בלי להיות תלותי את החברה. לאט לאט. עוד. דוגמה. גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד. לא רק זה, מצטרכת לכל קניין השלמות. זאת אומרת, יש הרבה מידות, ויש כמה מידות שהן מידות מפתח, מידות כלליות. מה הכוונה? שהן מידות שאי אפשר לקנות שום מידה בלי המידות האלה. למשל, סבלנות. סבלנות זה לא עוד מידה, היא מידת מפתח. כי כדי לקנות כל מידה, חייבים שתהיה סבלנות, כי זה תהליך ארוך. אז אם אין סבלנות, אין תיקון המידות בכלל. עוד דוגמה, גבורה. כל מידה, כדי לקנות אותה בצורה מדויקת, באיזשהו שלב נצטרך להיות ממש גיבורים. כי זה אומר להיגמל מהרגלים, או אולי אפילו לשנות דימוי חברתי. זה קשה. אז הגבורה היא מידה יקרה מאוד, משתרכת לכל קניין השלמות, בין בפרט, מה בבניין הקומה האישית של האדם, ובין בכלל. גבורה לאומית היא אחת המידות ההכרחיות. אם רוצים להקים מדינה, להחזיק מדינה, חייבים להיות מדינה גיבורה. שנים אני מלמד את זה, נראה לי שהשנה זה הכי ברור. אם לא נהיה גיבורים, לא נהיה. וכמה, כשצריך, רואים כמה אנחנו גיבורים, שכאילו פשוט לא ידענו קודם. רב אלי בזק אמר שביום שמחת תורה היו יותר סיפורי גבורה מאשר בכל מלחמת השחרור. וזה מדהים. אבל באמת, זה כאילו עשרות, לפחות עשרות, אם לא מאות, של סיפורי גבורה. ממש. אבל מעטים הם הקונים אותה, את מידת הגבורה, על טהרתה. כלומר, בצורה באמת מדויקת. בלי תוצרי לוואי. מפני שהיא גם... אולי נגיד עוד משהו על לקנות מידה על טהרתה. כשקונים מידה על טהרתה, זה גם בלי שום... זה לא איזה שריר שמפעילים, כמו שאמרתי קודם על להלבישן עליו. נגיד, זה כמו בעבודת השם, שהרבי מקוצק אמר, שאני רוצה שהחסידים שלי לא יעשו עבירות, לא כי הם יצליחו להתגבר על היצר, אלא כי זה לא יעניין אותם. זה האידאל. אותו דבר, אם מידה בעייתית, אז האידאל זה לא שאני אצליח להתגבר עליה כל פעם, אלא שהיא פשוט לא רלוונטית. צריך ש... כן, אבל התמודדות כל פעם עולה יחד עם האדם. יצרו גדול ממנו, אז הכוונה, נגיד, יש בן אדם שהיצר רע שלו, זה הניסיון שלו בחיים עכשיו, להתפלל או לא להתפלל. יש לזה ממש התגברות על היצר כדי להתפלל. יש אדם שבטוח שהוא יתפלל, את זה הוא כבר קנה. עכשיו ההתמודדות שלו עם היצר כל יום, להתפלל בכוונה או להתפלל מהר. כי היצר אומר לו, תתפלל מהר, אין לך זמן וזה, ואתה אומר כבר לא מבין, כאילו הוא רוץ. ויש לו כל פעם התגברות להתפלל לאט. ויש בן אדם שבטוח הוא יתפלל לאט, והיצר שלו זה להתגאות על אחרים שמתפללים מהר. אז זה גם הכל גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כשאנחנו משתדרגים, היצר המשתדרג יחד עמנו, יחד איתנו, נהיה היצרה של צדיקים. מה? כן, אבל עכשיו זה כבר אווירה אחרת, זה כבר בדקויות. למה קשה לקנות את מידת הכעס בטהרתה? מפני שהיא גם מצרנית, שכנה, בציורה, לכמה מידות רעות. למשל, כעס, גאווה. כלומר, נורא ברור למה גבורה מגיעה יחד עם כעס, יחד עם גאווה, יחד עם שנאה, יחד עם ניצחון. ניצחון זה מה שנקרא אצלנו שתלטנות. כמו הילדים האלה שחייבים לנצח בכל מחיר, שלא יודעים להפסיד, אז זה נקרא מידת הניצחון השלילית. נקימה. איך יוצא בהם? כלומר, קשה לצייר גיבור עדין. נורא קל לצייר גיבור גס, גיבור שלטן, גיבור גאוותן, גיבור כעסן. אבל גיבור עדין קשה לצייר. והגבורה של עם ישראל היא גבורה עדינה. עכשיו, ואז מה קורה? יש... שהיא תימצא בין אותם שלא שמו אל ליבם יראת השם, אבל עם שכנותיה הרעות. כלומר, או שאנשים רוצים את מידת הגבורה עם הפסולת, אז ככה הם נראים. מצד שני, ובאנשים שנטו שכמם לסבול או לירא, שהם כן יראי שמיים, אבל ולא השתדלו לעיין בפרטיות תקנת מידותיהם, כמו לא משתדלים לתקן את המידות עד לרמה הפרטנית, המדויקת, אז מה קורה? לא הבחינו בינה לבין שכנותיה הסובבות אותה, והזניחו הכולה. במקום יראי חטא, הם נהיו יראי חיים, יראי רצון. הם כבר לא מעיזים להרגיש, לא מעיזים לרצות. אז בטח לא לגיבורים. אך בדרך הראויה להפריד ולבור פסולת מתוך האוכל, כל שכנותיה הרעות תסורנה למשמעתה. אלא טוב הישר בעיני השם יתברך. עוד פעם, כשקונים את המידה בצורה מדויקת, מה יקרה לשכנות הרעות שלה? הן לא תעלמנה, אלא תסורנה למשמעתה. כי כל המידות יש להם שורש בקדושה. אז המטרה היא לא שלא יהיו לנו אותם, לא למחוק אותם, אלא איך כתוב בעבוד הרבי נתן, אז יש פירוט של פרקי אבות. אז בפרקי אבות כתוב איזהו גיבור הכובש תצרו. בעבוד הרבי נתן יש תוספת, איזהו גיבור שבגיבורים, זה העושה אויבו אוהבו. אז שתי מדרגות בגבורה, יש לנצח את השני ויש להפוך אותו לעוזר שלי. זה הרבה יותר גדול. אז את הדבר, להתגבר על מידות רעות, זה לדעת להשתמש בהן בצורה נכונה. נגיד, לאדם יש הרבה חוש הומור, ואז הוא ישתמש בו גם בצורה שלילית. לצחוק על אנשים, או להרבות קלודה, ואז הוא חוזר בתשובה. יש דוגמאות, ברוך השם. ואז הוא משתמש בחוש ההומור שלו לקרב אנשים לעבודת השם. אז זה לא שעכשיו מפסיד, נזהר מהומור בגלל שהוא חושש מליצנות, אלא הוא לומד להשתמש בו, נכון, בהקשר הנכון. כן, בדעת, בדעת. ברור, לא, ליצנות והומור זה לא אותו דבר. כי ליצנות זה, למדתם מסילת ישרים פרק ה'? או, אתם יודעות מהר. אז ליצנות זה לא הומור. הומור הוא כלי, הומור הוא ניטרלי. נכון, אפשר להשתמש בו לטובה ולרעה, כמו שאמרנו. ליצנות זאת גישה לחיים. ליצנות זה מה שנקרא היום ציניות. ליצנות זה להגיד הכל סתם, עם הרבה אלפים באמצע. כאילו שום דבר אין לו ערך באמת. אפשר מהכל לעשות, אפשר לעשות צחוק. וזה נורא, זה נשק קטלני מאוד. כי לא צריך להוכיח כלום. ואם יש ויכוח של דעות, כל אחד צריך להוכיח מה הוא אומר. אבל נגיד, אפשר, וכמו שאמרו, כמו המשפט המפורסם של בעלי המוסר, של יצולות אחת דוחה מאה תוכחות, כאילו אפשר להגיד, אפשר שעתיים לשמוע שיעור על שפירת הלשון, וכמה לא יפה לדבר לשון הרע, וכמה זה הורס את החברה, וכמה זה הורס את הצלם אלוקים שבאדם, ואז מישהו אומר, אני איפה אני עבר לשון הרע? ישר כאילו הרס את הכל, את כל האפקט של כל מה שהשיעור הזה בונה. כאילו, למה? כי הציג אותו בצורה נלעגת, ואף אחד לא רוצה להרגיש נלעג. זה הכוח ההרסני של ליצנות. אז ליצנות זה שימוש במילים בלי תוכן. כלומר, זה גוף בלי נשמה. גוף בלי נשמה זה פסל. פסל זה עבודה זרה. עבודה זרה אין לה תיקון, צריך לנטץ אותה. יש רק דבר אחד בעולם שמותר להתלוצץ עליו, וזה עבודה זרה. כך אומרת הגמרא, שכל ליצנות אסורה חוץ מליצנות של עבודה זרה. למה? כי עבודה זרה זה פסל. אז להגיד על הפסל שהוא פסל, זה נכון. אז מותר לעשות צחוק מעבודה זרה. מה? כן, כן, אפשר להשתמש גם בליצנות בעבודת השם, אבל זה מאוד מאוד, זה מאוד נקודתי. וגם אז צריך להיזהר שהציניות הזאת כלפי עבודה זרה לא תגלוש. הרי הרבה פעמים גם אנשים טובים סובלים מציניות, והרבה פעמים זה לא כי הם רעים, אלא הם מאוד הפרגישות. כלומר, הרי מה זה ציניות? אמרנו, הסתכלות חיצונית על דברים, לא אכפת לי באמת, הכל סתם, הכל בכאילו, לא נוגע לי, לא מתרגש מזה. על איזה נושאים יש לך הרבה בדיחות? על הנושאים הכי כואבים בחיים, על מחלות, על דייטים. למה? כי לפעמים זה כל כך כואב לחוות את זה בלי פילטרים, אז כאילו עושים את זה כאילו זה סתם מצחיק אותי בכלל, זה לא... כמו אחד שנופל מהרצפה, אבל הוא גם בצוחק כדי להראות שלא כואב לו, מה האמת? כואב לו, אבל לכן מהכבוד שלו להגיד זה לא נוגע לי, לא פגע בי באמת. אבל זה מסוכן, זה כמו זריקת רעל, זה כמו נוגדנים שמכניסים חיידקים, אבל כאילו כדי להתרפא. אבל צריך מאוד להיזהר, כי אם זה במינון יותר מדי גדול, אז זה מדביק. לפעמים זה מתחיל מזה שאנשים נהיים ציניים כלפי דברים כאילו כאלה כואבים, ובסוף הציניות גולשת גם למקומות שלא צריך, ואז הם ציניים כלפי הכל. לכן גם הלשון של הגמרא, זה לא שמותר להתלוצץ על עבודה זרה, אלא הגמרא אומרת, כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. טוב. עוד דוגמה. דוגמה שנייה. הענווה היא מידה טובה. מתי? כשיודע שני דברים. כשא', כשיודע עניין הענווה ומושגה היטב, כלומר שאדם מבין באמת מה זה ענווה, ולא איזשהו דמיון, וב', ויודע איך להתנהג בה ולהכניסה בנפשו. אז שני דברים, א', אובייקטיבי, להבין מה זה ענווה, ב', להבין עליי איך להתנהל נכון בקניית מידת הענווה. אבל בהשקפה שטחית תימשך אחרי מידת הענווה מידת העיצבון, עצבות. למה? מפני שציורן החיצוני הוא קרוב זה לזה. למה? שהשמחה היא מפזרת הכוחות הנפשיים, והגאווה גם כן מפזרת. אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב, והגאווה על דרך רע. מה זאת אומרת? גם אנשים שמחים וגם אנשים גאוותנים הם מאוד חברותיים. כיוון התנועה בנפש של שמחה ושל גאווה הוא החוצה, אל הסביבה. כי כמה ששמחה היא עוצמה של חיות, אז רוצים לחלוק אותה. בבסיס, כמה אנשים צריכים להיות בחתונה? להלכה? בבסיס. לא. לא, זה כבר לכבוד השם וזה. בבסיס, 4 אנשים. חתן, כלה ושני עדים. ראוי שיהיו 10, כאילו ברור, שכינה, ציבור. אבל בבסיס צריכים שיהיו 4. כמה אנשים צריכים שיהיו בברית? 2, מועל ותינוק. מה צריך להזמין את כל השכונה? פשוט כשאדם שמח, הוא נוגע במקור החיים, זה מקור החיים של כולם, אז כל בית הכנסת לא אומרים את החנות, זה חג של הקהילה, זה כי זה משהו ציבורי, שמחה היא משהו כללי. אז אדם שמח, תמיד רוצה לספר לכולם, לשתף את כולם. וגאוותן, הוא גם נורא חברותי. הוא כל הזמן מספר כמה הוא טוב וכמה הוא הצליח וכמה זה, אז הוא נורא רוצה חברים שיקשיבו לו וזה. אבל מה ההבדל? שבשמחה אדם חולק תוכן, ובגאווה אדם חולק את האגו שלו. זה הכל. אז כלפי חוץ זה נראה דומה, אבל זה לא אותו דבר. ועכשיו ההפך. והענווה מקבצת ומיישבת, וכן העוצב. כלומר, גם התנועה של הענווה וגם התנועה של עצבות היא תנועה של התכנסות. אלא של זה על דרך טוב, כי בענווה זה מצורך דיוק של חיבור למקור החיים, וזה על דרך רע, ייאוש מהחיים. וכך מידת הענווה הטובה מתמצרת, כלומר אם יש שכנה, עם מידת העצבות הרעה. סליחה. ובאמת, אף על פי שמצד חיצוניותן כמו דרך אחד להן, זה נראה דומה, אבל בעומק שורשיהן הן רחוקות מאוד זו מזו. מה זה שורש? שורש הוא מקור יניקת החיות של הצמח, צינור ההזנה שלו. אז ענווה ועצבות יכולות לראות כלפי חוץ אותו דבר, אבל מאיפה התנועה הזאת ניזונת? מה מחיה אותה? אז בעצבות, מה שגורם לתנועה הזאת זה ייאוש, וחוסר רצון, חוסר חיות. ובענווה, מה שגורם לתנועה הזאת של הדיוק, של ההתכנסות, הוא עומק. הוא רצון להיות מחובר לשורש האמיתי של הדברים, ולא לדימוי החיצוני או ל... נגיד לפידבק מהחברה או אני יודע מה. אז זה גם כן תנועה של התכנסות לפעמים, באיזשהו שלב. אבל זה ממש לא עצוב. להפך, זה יותר שמח. כי זה יותר מדויק, זה יותר חי. כי זה מוריד את הקליפות של החיים, לא את עוצמת החיים. אבל אם לא, אבל זה מבינים רק אחרי שיורדים לעומק הדברים. טוב, שנזכה, שיש שבוע טוב. לצערי, שבוע הבא גם לא ניפגש. משמרות שלי ככה. עוד שבועיים, תרת השם, נפגש בשמחה, כבר יהיה אדר. אומרים שכשיש שני אדרים, אז כל הצרות בטלות ב-60, כי 60 יום אדר.
זו תנועה דומה שצריך להתחיל בין אוכל לפסולת. וכי פה חולקים, זה בין הדימוי, איך זה נראה, לבין מה מזין את זה, מה מחיה את זה. שכשגאווה ושמחה נראות דומות. חוסר איזון זה נגיד בין עודף ביטחון עצמי לחוסר ביטחון עצמי.
זה מידות?
כן, ברור.